ik hem daar weg om, hè? בדרך כלל כאן אני כל כך התפעמתי ממנה מהלבנה ונישאת שם במזרח. זה היה נקרא לשיחה הערב הירח המלא ומה בעצם אנחנו עושים כאן בכלל. אנחנו כבר מאוד קרובים לסופו של היום השני. ואתם עדיין כאן. ממש ממש לא מובן מאליו. כמה פעמים במשך היום הזה שאלתם את עצמך, מה את עושה פה בכלל? מה קרה לי? באמת המקום בשבילי להיות עכשיו? התודעה לבטח זרקה עלינו כל מיני דברים. זה לא הזמן בשבילי. זה לא נכון לי עכשיו. אולי זה לא נכון לי בכלל. בסטינגס הזה. ברית הקטן, ברית הגדול, עם המורים האלה, בזמן הזה שלי בחיים. כל מיני תהיות על איפה יכולנו להיות, ואיזה דברים נפלאים יכלו לקרות והרבה יותר מתאימים בזמן הזה. חלק מכם אני רואה את החיוכים שמסגירים את הסרטים שעברו בפנים. חלק סיפרו על זה בקבוצות, אבל לבטח רבים מאיתנו חוו היום לא מעט מעבר לקושי הפיזי, מעבר לקושי להיות to figure out את התרגול הזה, גם כל כך הרבה כמיהה למקום אחר, ללכת. כשאנחנו כנים עם עצמנו, זה איזושהי תופעה שאנחנו מאוד מכירים. כל כך הרבה פעמים בתוך החיים שלנו אנחנו מרגישים, אם רק הייתי במקום אחר, אם רק הייתי משיג עבודה, מה שאני צריך בחיים זה איזשהו ג'וב טוב. צריך פרנס וזה, אני מובטל כל כך הרבה זמן, רק הייתה לי עבודה. כמה פעמים אחרי שיש לנו עבודה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, רק אני אצא מהעבודה הזאת, מהג'וב הזה, מהבוסית הזאת, אז החיים יהיו. אם רק היה לי בן זוג, בת זוג, כל האנשים האלה בזוגיות, נכון, אני יודע, זה לא מושלם, אבל כל כך שלם, ואני, אם רק היה לי שותף לחיים, וכמה מאיתנו שיש לי שותף לחיים, רק הייתי מצליח להתפטר מזאת, איך החיים היו נראים אחרים. ילדים, עוד אחד מהביג וואן, גם חזק בסייק שלנו, בתרבות שלנו. ילדים, לכולם, זה נראה לכולם יש ילדים. אחר כך אני יכול להעיד על זה מגוף ראשון, של תאומים בני שנתיים וחצי. הם מדהימים, אבל לא, מתי הם יגדלו כבר? זאת תופעה מדהימה שאנחנו לוקחים אותה בדרך כלל כנורא מובנת מעיניה. שוב ושוב שעולה בנו התנועה הזאת שיוצאת לאיזשהו מקום. התנועה הזאת היא בדרך כלל מקבלת איזושהי מסגרת, איזושהי תמונה שאליה אנחנו כמהים, תמונות של דברים שאנחנו צריכים שיהיו לנו בחיים, או דברים שאנחנו צריכים להוציא מהחיים, כדי להגיע לאיזשהו משהו, משהו שבפנים אנחנו יודעים שהוא אפשרי, שיש לנו את הזכות אליו. אבל איך שהדינמיקה הזאת היא מתעתעת בנו, אנחנו שוב ושוב מאמינים למה שאנחנו רואים על המסך, שמה שכתוב שם, שמה שחסר לנו, הוא מה שיביא אותנו אל המקום שאליו אנחנו מצטפים, בלי שאנחנו עוצרים ומסתכלים על הדינמיקה הזאת עצמה. ושוב ושוב אנחנו משיגים את הדברים, ואולי חווים איזושהי תחושה של רווחה או נחת זמנית. אולי זה בעצם איזשהו שקט שאנחנו חווים זמן מסוים שיפסיק הרעש הזה של לרצות את הדבר הזה שכל כך חשוב לנו. חוץ מערכת יחסים, קריירה, משהו להשיג אותו, חפת. חפש את הסמארטפון חדש. הייתי חשב לא מזמן ש... אסוס, אני חושב, הוציאו סמארטפון וטאבלט שהם ביחד. וואו, מכשיר מדהים. באמת שיהיה לי כזה. פתאום להתחיל לשים לב כמה זה נוכח, כמה במשך היום זה בא ועושה איזושהי תנועה שכזאת. הייתה לי את התקופה בחיים שנדדתי הרבה שנים כאלה ש... היה לי בית קבוע ושיניתי כל איזושהי תקופה, את המקום חיים, את הארץ חיים. ואחרי כמה שנים, כשנחתתי, אני זוכר רק כשנחתתי בברזיל, אני המון זמן חלמתי על להגיע לשם. גם דברים ששמעתי על המקום וחברים שהיו לי שם, נורא נורא רציתי להגיע לברזיל. ואני זוכר את הרגע שבו המטוס נחת, שהגלגלים שלו נגעו באדמה, ושמתעוררת בי המחשבה, אני חייב להגיע לצרפת. אני ממש זוכר, ואני קלטתי באותו רגע שזה קורה לי תמיד. שברגע שאני מגיע איפשהו מאחורה, כבר נוצר אצלי המקום. מקום אחר לפנטז עליו, לחלום עליו. משהו כבר שיודע בפנים שזה לא, אנחנו אומרים את זה באנגלית, it's not gonna deliver. לא שזה היה רע. ברזיל הייתה מקום מדהים, הייתה נהדרת אליי, אבל מה שבאמת, כל אחד מאיתנו מבקש, ידעתי שהיא לא תוכל לתת. אז כבר הייתי עסוק בלאן אני אלך אחר כך. כשאני מדבר על זה, זה מזכיר לי סיפור. הוא קרה בכפר סבא, בטח, שזה בערך הזמן שנולדתי, בטח לפני קרוב ל-50 שנה. הייתה איזה... המצאה חדשה שהגיעה לארץ, קוראו לזה מכונת כביסה. ואצל החבר'ה של ההורים שלי התחילו לקנות מכונות כביסה. ואימא שלי נורא רצתה גם כן אחת. אבל היא ידעה שהמצב בבית לא משהו. והכירה את אבא שלי שהוא אדם שמרן, אז היא התאפקה. כולם קנו מכונות כביסה. ואז באיזשהו רגע שהרגיש לה מתאים, היא הושיבה אותו ואמרה לו, תראה עודד, אני והאימא, אימא של אבא שלי, הם גרו עם ההורים של אבא שלי, אני והאימא עובדות כל כך קשה, משקיעות כל כך הרבה זמן, כל הזה של הכביסה ופעמיים בשבוע לעשות מדורה בחצר ופיילה ולהרתיח את הדברים, מה זה נורא, נורא יעזור לנו אם יהיה לנו מכונת כביסה. זה אומר, זה יעזור לכם. תלך ותקני מכונת כביסה. ומחרת בבוקר היא הלכה לאגד, לקחה אוטובוס ונסעה לתל אביב, הלכה למשביר, וביקשה שיראו לה מכונות כביסה. ואז המוכר אמר לה, תראי, יש פיתוח חדש. יש עכשיו מכונות כביסה אוטומטיות. רובנו על פי הגילאים, כמוני, זה לא כל כך אומר להם הרבה, אבל מסתבר שבהתחלה, כשהמצאו את מכונת הכביסה, היא לא הייתה עוברת אוטומטית, תוכנית משלב לשלב, והיה צריך לשים בהתחלה השראיה, אז להעביר, אז זה היה סחיטה. הגיעה מכונה אוטומטית, שעושה את הכל לבד. ואז אמא שלי חזרה הביתה, ואמרה לאב שלי, זו מכונת כביסה אוטומטית. אוקיי, למה את סמכונת כביסה אוטומטית? אז אמרה לו, אתה לא מבין, אפשר לשים את הכביסה, אני אוכל ללכת. אמר לה, חי עלה, לאן תלכי? אוי, וכמה אנחנו השתכללנו בכל הדברים האלה. הטכנולוגיה מאפשרת לנו איזה דברים מדהימים. לחסוך זמן, לחסוך זמן. והתנועה הזאת, המקום הזה שאני אוכל ללכת, לאן? לאן אנחנו רוצים ללכת כל הזמן? קלתי הערב בשיר קצרצר שאני נורא אוהב של משורר הסופי, ג'לאל א-דין רומי. למה אתם כה מפחדים משקט? שקט הוא שורש הכל. אם תוותרו, תיכנעו אל תוך הריקות שלו, אלף קולות ירעימו מסרים שאתם כה נחשפים לשמוע. משהו כל כך, כל כך מפחיד אותנו. כמה מעיקה יכולה להיות עבורנו הדממה. חוסר העשייה. בעצם אנחנו די עסוקים פה כולנו ביחד, ולא עסוק כלום. וכמה זה קשה, כמה זה מנער. ובסך הכל, רק פעם לפה. אני מתאר לעצמי של כל אחד מאיתנו, אם מנסה להידרש לשאלה הזאת, נמצא, יאמר את זה במילים אחרות. אני חושב שבאיזשהו מקום אפשר להגיד שאנחנו פשוט רוצים להיות מאושרים. יש לנו ביחד הרבה ניסיון חיים. מאות שנים יש לנו ביחד. בשנים האלה אנחנו יודעים ומכירים את הנסיבות החיים משתנות. כולנו מן הסתם חווינו תקופות קשות יותר, וגם הרגשנו זמנים שבהם הדברים טיפס בסדר. כל סבבה. בתוך זה משהו לא מניח בתוכנו. אני מניח שידענו שהמקום הזה לא יגמור לנו את האוברדרפט בבנק, ולא נלך לריטריט ונחזור עם מה שלא נחשפנו אליו. בלי הבן זוג שלנו, עם בן זוג, עם קריירה חדשה, אדם שזה לא איזשהו מקום שאנחנו הולכים בו לתקן את החיים שלנו. אני נורא רוצה להגיד לכם שזו לא אשמתנו שאנחנו לא מוצאים משהו. מאוד יכול להיות שאנחנו בכלל לא יודעים איפה לחפש. הדרמה, בעצם כל דרך רוחנית, אותנטית, העניין שלה בחוסר האושר היומיומי, חוסר האושר הרגיל, עם נחת, תחושת חוסר המשמעות, חוסר התוחלת, הניגון הזה שמצוי בתוכנו. הבודה אמר, ולא פעם אחת, באיזשהו מקום אפשר להגיד שזה משהו דומה, מכירים אולי מהיהדות את הסיפור על הגר שהגיע לפני שמיים ואמר לו למדני את כל התורה על רגל אחת. שאמר, מה, אני אומר לך את כל התורה על רגל אחת? סע. ואז הוא הלך והגיע להילל, וביקש ממנו את אותה בקשה, למדני את כל התורה על רגל אחת. והיל אמר לו, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. כך ועז ואמר משפט אחד שבעצם תומן בחובו את כל מה שהתורה מבקשת לומר לנו. אז במשקל דומה אפשר היה לקחת את המקום של הבודה, את האמירה הזאת שלו. הוא אמר, אני מלמד דבר אחד, רק דבר אחד. אני מלמד דוקה ואת הקץ לדוקה. דוקה זה עוד מילה בשפה הפאלית, שפה שבה מאוד קרובה לניב שבו דיבר הבודה וכמה מאות שנים לאחר מותו. הדברים שהוא לימד והוא עברו בעל פה, הוא עלו על הכתב בשפה הפאלית. דוקה זה מילה שאנחנו מתרגמים אותה, מתרגמת בדרך כלל לסאפרינג, לסבל. זה תרגום נכון, אבל הוא קצת מפסס, כי הוא לא נושא את כל המשמעות של המילה. כי במילה סבל אנחנו בדרך כלל מזהים איזה שהם מצבי נחת אינטנסיביים. אנחנו רואים על מישהו שהוא סובל, על עצמנו שאנחנו סובלים, אנחנו מתכוונים בדרך כלל למצב די אקוטי. זה נכנס בתוך המקום של דוקה, אבל דוקה מתייחסת גם לנחת הרבה יותר עדינה, פשוט תחושה של אי נחת, של חוסר מנוח מסוים. מתבטא אולי גם, זה נתפס גם במושג העברי, אי סביעות רצון. הכל אולי בסדר, הכל, אבל משהו חסר. מצבים קיצוניים זה אולי אפילו כשאנחנו במקום לבוא לריטריט עשינו משהו רציני עם החופש הזה שלנו, נסענו לחופשה ברודוס, אבל הכל מושלם והאוכל טוב והבית מלון מוצל, הכל בסדר, אבל רק החברה הכי טובה שלי לא באה איתי, כמה חסר לי להיות איתה, או שאולי היא כן באה איתי, וזה נורא המקום הזה של גם זה נכנס בתוך המקום של דוקה. והבודה אמר דבר נורא מעניין. הוא אמר, אני מלמד דבר אחד. אי נחת ואת הקץ לאי נחת. וזה שווה ריטריט שלם להרהר, לחפור ולחקור. באמת, בתוך הרמה החווייתית שלנו. למה הוא יכול היה להתכוון? אדם, בן אדם, אתה אומר דבר אחד, אתה אומר, דבר, אתה אומר שני דברים. אתה אומר גם אינחת וגם קטלה אינחת. אבל רק שני דברים, שני דברים מנוגדים. ויכול להיות שבאמירה הזאת שלו, בעצם מציע לנו איזושהי גישה מאוד מאוד עמוקה, שהיא מאוד שונה מהגישה שבאנו תבועה כל כך עמוק. Fight or flight, גישה שנמצאת אולי בתוך המקום ההישרדותי שקיימת באורגניזם, קיימת בנו גם ברמה הפסיכולוגית, התודעתית, להירתע מנחת, מסבל, להימנע, לברוח ממנו, או להילחם בו. מה זה אומר אבל באמת? לדעת אותו. לדעת באמת את הנחת. אני משתמש כאן במילה לדעת, אני לא מתכוון רק במובן של ידע, של knowledge, כמו שאנחנו משתמשים בדרך כלל בשפה המדוברת. המילה לדעת בעברית יש לה גם משמעות מקראית, אינטימית, אירוטית. לדעת אישה, לדעת איש. יש מאוד אינטימי, מאוד קרוב, להיות אחד עם, זה לא איזשהו ידע מרוחק. הרשות. להרשות לחיים, גם עם החלקים הדוקרים והלוחצים שלהם, להיות מאוד מאוד קרוב, ולא לאמץ באופן אוטומטי את התנועה של הזוז. וזה כל כך, כל כך שונה ממה שהחברה, התרבות, מספרת לנו. כראי, החברה אומרת לנו, חברה שלי זה איזושהי מילה גנרית כזאת, מה אנחנו אמורים לרצות, לשאוף, מה יביא לנו אושר? אנחנו מקבלים המון המון מסרים כאלה. בבית, במשפחה, בבית הספר, חברת הילדים. כל המסרים שמתקבלים מהמדיה, סרטים, סיפורים, מאוד מאוד מטמיעים בנו עמוק את הדברים האלה. בכלל, הרמת שכלול והבנה של התודעה האנושית וגם איך אפשר לשתול לתוכה, דברים נחשקים הגיע לרמות מדהימות, רק חבל שמשתמשים בה הרבה פעמים בצורה שלא באמת מכוונת להפוך את כולנו ליותר מאושרים. חשבו למשל על תעשיית הפרסומות. ויש שם ידע מדהים באיך ליצור בנו את הרצון למשהו, אני כל כך מחפש את זה, את האייפון. איך לרצות את הדבר הזה, איך לחשוב שזה, it will deliver it for me. נכון, בדרך כלל זה לא מה שאומרים בתוך הפרסומות בצורה ברורה, אבל זה נאמר בצורה מובלעת. אפילו שפעם מישהו, אחרי ששמע כזאת שיחה, הביא לי להראות, לא יודע, כבר כמה וכמה שנים, איזשהו מגזין אירופאי, והיה שם איזשהו פרסומת של פז'ו או פיוז'יו, כמו שאומרים את זה באנגלית, והאמירה מתחת הייתה פשוט פיוז'יו, that's what will make you happy. אבל האמת שפרסומת זה בעצם מה שהיא באה להגיד לנו. זה ש... אני יודע, טלפון ידע לשלוח, יכול לשלוח SMS בצורה טובה, זה לא באמת עושה לנו את זה ברמות העמוקות. האמונה שזה ייתן לנו בפנים משהו שאנחנו לא נותנים לו שם, היא מה שמניעה אותנו לדברים. ומה מה, מה, מה בחברה שלנו, מה בתרבות שלנו בעצם אומרים לנו, יביא לנו עושר. לא כל כך הרבה דברים. יש כאלה שאפילו מצמצמים את זה, אומרים שיש שלושה דברים. שילוש קודו של החברה המודרנית. כסף, תהילה וסקס. נשמע הזוי? אולי, אבל תחשבו על זה. מה אנחנו רואים בטלוויזיה? מה אנחנו רואים בקולנוע? מה אנחנו קוראים במגזינים? עוד כשאנחנו מדברים על זה, זאת אומרת, בשיחות כאלה, לפני כמה שנים זה עוד היה שונה, עכשיו עם כל הכוכב נולד, עם כל הדברים האלה, זה כל כך, כל כך נמצא, ברור, המסר הזה כל כך, כל כך חזק. ואיכשהו כולנו משחקים את המשחק. זה נורא נורא שונה לנסות לשחק את המשחק אחרת. יש לנו בכלי, לכפר שאני בא ממנו, קמנו לפני כמה שנים בית ספר קטן. הילדים מהיישוב ולעוד ילדים שרצו מיישובים אחרים. ויצאנו לדרך הזאת. פשוט כאילו חבורה של אנשים שהרגשנו שאנחנו לא שמחים, לא שלמים ממה שקיבלנו בדרך שבה אנחנו גדלנו בבתי הספר. חלקנו היו מישהו שהוא ממש אומללים שם. ואחרים, כמוני למשל, הרגשתי, הסתדרתי עם המערכת הזאת איתו מאוד. הרגשתי שמה שאני... הבנתי שבעצם לא למדתי שם ללמוד ולהתעניין, אלא פשוט למדתי לעשות מניפולציות. איך להעביר מידע בדרך שנחשבה נכונה. וככה כשהתחלנו להסתובב ולחשוב איזה סוג של בית ספר הקמנו, פגשנו איזשהו פילוסוף, איש חינוך, קוראים לו דני לסרי, והתחברנו לחינוך שנקרא חינוך דיאלוגי. וזה בעצם הבית ספר שהקמנו אותו. ובתפיסה מאוד מאוד בסיסית של החינוך הדיאלוגי, ישנה חשיבה שילד הוא לא איזשהו משהו שצריך להכין אותו לחיים. כאילו אין לו חיים עכשיו, החיים התחילו אי שם פעם. משהו שצריך שיהפוך לבן אדם, אלא הוא בעצם בן אדם שלם, קטן, אבל שלם. ואני כל כך זוכר את האמירה ששמעתי אז פעם ראשונה, שילד שגדל בהתכוננות לחיים, הופך למבוגר שממשיך לחכות מתי החיים יתחילו. זוכרים את המקום הזה של בהתחלה, רוצה להיות במקום אחר, כי בגן, ואיזה וואי, מתי אני כבר בבית ספר יסודי? כיתה א' וכיתה... מתי אני כבר יהיה בתיכון? מתי אני כבר יהיה בצבא? מתי אני כבר יהיה סטודנט? מתי אני כבר? מתי אני כבר? וכעורב בית ספר כזה, זה דיאלוג, אני אומר לכם, זה כל כך כל כך מאתגר, שבעצם... כל פעם עולים החששות האלה, אבל רגע, אבל הילדים לא צריכים ללמוד. והילדים לומדים מתוך הקשבה אל הילדים, כל ילד עם עצמו. כל אחד הולך אל הכיוון המסוים שלו, בהמון דיאלוג עם הילד המסוים הזה. ויוצא ככה שאתה מסתכל, סיני, הבת הגדולה שלי, בת 10 וחצי. שאתה אומר, רגע, אבל היא לא יודעת... אני יודע מה, שברים. ומין דאגה כזאת יכולה לעלות, ו... מה זה לתפוס מקום? ואז אומרת לי, למשל, זו מיכל, מורה שלה, אתה באמת חושב שעוד 15 שנה אנשים יצטרכו לדעת שברים? כן, בטח. ופתאום לדבר על המציאות הזאת של החיים שלנו, על השימוש במחשבים למשל. ואז פוגש איזשהו בן אדם, לא ניכנס לתוך כל המקום הזה עם כל הזה של השברים, אבל פתאום המקום של לחשוב על זה, שאני מושג מה הילדים שלי ומה האנשים יצטרכו לדעת כמה וכמה שנים. מה יהיה בכלל עם החיים שלהם? המקום הזה, של לחפש אושר, הוא תמיד תמיד כאן. הוא תמיד תמיד פונה אל הרגע הזה, אל מה שישנו עכשיו. מכירים, ישנה אמירה של נזיר הזן הווייטנאמי, תיך נתן, שחי כבר הרבה מאוד שנים בצרפת. הוא היה מועמד לפרס נובל לשלום. הוא פעיל שלום, מאוד מאוד עקבי, במשך הרבה מאוד שנים. הוא אמר פעם, אין דרך לשלום. השלום הוא הדרך. כל פעם כשאנחנו מחפשים את הדברים שם, ויהיה השם הזה, איפה שהוא לא יהיה. בקריירה, בכסף, בעוד 10 ריטריקים שאני כבר יהיה מיומן בזה. כשהתודעה שלי כבר תהיה שקטה, אנחנו מפספסים את החיים. החיים קורים תמיד רק במקום אחד. כאן, עכשיו. ישנו סיפור, אולי הוא אגדה, אולי אמת, שמספרת סיפור חייו של סידארתה גוטמה, אותו איש שהפך למורה והיה לה לבודה. בסוטרות יש כ-10,000 סוטרות, שזה אלה בעצם הדרשות של, שאמרתי קודם, הועלו על הכתב כמה מאות שנים לאחר מותו, מתוכן, מתוך דברים שונים שהוא אמר, אפשר לקבץ איזשהו סיפור שמגולל את סיפור חייו. אגב, גם המדע, גם חוקרים שחקרו אותו בעיניים של היסטוריונים, ארכיאולוגים, בהחלט אומרים שישנו, היה בן אדם כזה. הייתה דמות היסטורית שהיא המקור לכל האגדות אודות בודה. והאגדה מספרת שסידרת היה בעצם בן של מלך, הוא היה נסיך. בגיל מאוד מאוד צעיר אמו מתה. זמן קצר אחר כך לקח את התינוק הקטן, אבא שלו, המלך, למגדת עתידות. והיא אמרה לו שבן שלו צפוי להיות שליט מאוד מאוד גדול, שימשיך את שלטונו וירחיב את כימושיו, את התחום שבו הוא שולט. אמר לו, אבל זאת רק בתנאי אחד, שהוא לא יפגוש סבל. כי אם הוא יפגוש סבל, הוא יהפוך למורה רוחני, לא עלינו. ואבא שלו באמת אהב את החלק הראשון של הנבואה, לא אהב את החלק השני, והוא החליט לגדל את סידרתה הקטן בכלוב של זהב. כשהוא דאג שהוא יישאר סגור בחצרות של הארמונות, הסיפור אפילו מספר שהם עברו שלוש פעמים בשנה לארמון אחר, היה את הארמון קיץ, ארמון חורף, הארמון לעונה הגשומה, לא היו מזגנים, אז ככה יכלו אבל ליצור את תנאי האקלים האידיאליים, וכל התנאים מסביב היו ככה, כדי שהוא רק יגדל בתוך שפע וטוב ותמיכה, שפענו על המטפלת הנפלאה שטיפלה בו. ואיכשהו הבחור כבר די מבוגר, קרוב ל-29, היה כבר נשוי, היה לו תינוק קטן, משהו בו הוא לא יכול היה להסתפק ולהישאר סגור שם ולהכיר רק את הארמון והחצרות. הוא מאוד מאוד לחץ על אביו שיוציא אותו החוצה. הוא יצא בתוך משלחת קטנה מאוד מאורגנת ומסודרת, שהכוונה שלה הייתה שירחיקו ממנו כל דבר שעלול להפוך אותו למורה רוחני. אבל בתוך המסע הזה סידרתה נתקל באדם חולה, שהוא אכל בגופו, אולי זו הייתה צרעת. מי היה פה בהודו? מדהים, זה מדהים בארץ שלנו. כל סיטואציה וכל זה, יש תמיד כל כך הרבה אנשים שהיו בהודו. בהודו גם עכשיו אפשר לראות אנשים מצורעים. בכל אופן איזושהי מחלה כזאת, משהו שמאוד נראה לעין, שהסבל שם, הכאב, מאוד מאוד ניכר לעין. נתקל שם גם באדם זקן, נתקל בהלוויה. והמראות האלה, שעל פי האגדה, הם מראות שהוא לא הכיר. פשוט גרמו בסערה בפנים. פתאום הידיעה, ההבנה הזו שהחיים האלה, הלידה, זקנה, המחלה, המוות, שכל מה שישנו שם ומסופק בתוך ההרמונות שלו, לא באמת מספק את זה, עושה בו איזושהי קריאה מאוד עמוקה שהביאה אותו קצת. זהב את ההרמון, את האישה, את הילד. אני אכנס עכשיו לשיחה על זה, רק אפשר להגיד להגנתו שלאחר כמה שנים, גם אשתו וגם ראול הבנו, הפכו להיות חלק ממסדר הנזירים שאותו הוא הוביל. הוא יצא לדרך הרוחנית שבה אחרי שש שנים, בעצם היה, הוא התעורר, הוא היה לבודה. ואני חושב שיש משהו מאוד מאוד מדבר אלינו, המטאפורה הזאת של סיפור חייו של היציאה מהארמון. בהרבה מאוד מובנים, גם אנחנו חיים בהרמונות. אנחנו חיים בעידן הכי ישיר בתולדות האנושות. רובנו, למרות שאנחנו לא חיים בתחושה של שפע חומרי, אנחנו לא באמת מתמודדים עם ענייני הישרדות. המזון שלנו מובטח, המחסה שלנו. אנחנו חיים בתוך עולם שמציע לנו כל כך, כל כך הרבה. אנחנו כבר כל כך הרבה עסוקים כבר בדברים, אתם משומעים. קראתי לא מזמן על, אני לא זוכר את הסכום שמגלגלת תעשיית הדיאטות בארצות הברית. ומה שהיה כתוב שם בשורה הקטנה, תחתונה, מתחת לכל המספרים, היא שעם הסכום הזה אפשר היה בקלות להאכיל את כל הרעבים שיש עדיין בעולם. די מטורף, לא? אבל כן, אנחנו חיים באמת בעידן שיש בו הרבה שפע חומרי. זה אולי חלק ממה שמאפשר גם לכל כך רבים מאיתנו לצאת ולבדוק ולשאול שאלות עמוקות ולנסות באמת עם כל הלב לחקור מה קורה כאן? יכול להיות שאני מחפש בכיוון הלא נכון? אתם יודעים, אפרופו לחפש בכיוון, יש לו סיפור על מולה נסר הדין, הדמות בתוך המיתולוגיה הסופית. דמות השוטה שעל הסיפורים, סיפורים עליו, יש הרבה, הרבה מאוד מוסר השכל. מסופר שחבר שלו בא לבקר אותו, ראה אותו, עומד מחוץ לביתו, זוחל על ארבע, וחפש, הופך באדמה. אז אומר לו, מולה, מה אתה עושה? מה קרה? אומר לו, אל תשאל, איבדתי את המפתח הביתה. אז הוא תקופף גם כן על הארבע, והתחיל יחד איתו, והם חופרים שם, וחופרים והכל. חצי שעה, כבר תיאש, אומר לו, תגיד, מולה, אתה בטוח שזה כאן? אז הוא אומר לו, לא, מה פתאום, אני איבדתי את זה שם, אני חוץ לעיר. אז הוא אומר לו, אז למה אתה מחפש את זה כאן? הוא אומר, כי כאן, יש אור. כשמדברים על הרמונות, במובן יותר עמוק, ההרמונות שבתוכם אנחנו מתחבאים, שבגללם שקט כל כך מפחיד אותנו, דממה, מפגש אותנטי עם עצמנו, הם ההרמונות שאנחנו בונים אותם, של המוכר. כמה מפחיד זה, כמה זה לא טבעי עבורנו לצאת אל משהו שהוא לא מוכר. רבים מכם אפילו דיברו על לבוא לכאן, להיות בחדר עם אנשים שלא מכירים, להיות בשתיקה, לאכול בחדר אוכל, של איזה עמותת מדיטציה, שבטח ייתנו לנו אנשים ואורל. תודעה בונה קונסטרוקציות, מבנים, שנותנים לנו איזושהי תחושה של, לא יודע למה המילה הזאת באנגלית עושה familiarity. אולי כי זה גם השורש של family. וזה הולך כל כך עמוק. עד המקום שאנחנו כל כך מאמינים בסיפור חיים של עצמנו. אתם יודעים, בתוך כל המרחב הזה של החיים, שבתוכו אנחנו רואים ושומעים והולכים ומתווכחים וחושבים ועושים את כל הדברים שאנחנו עושים בתוך החיים, תחום בשני שערים. לידה ומוות. אין לנו שום יכולת לתפוס מה זה. אנחנו לא מבינים, לא יכולים לדמיין מה זה מעבר לזה. כי כשאנחנו עושים את זה, אנחנו משתמשים בחומרים המוכרים לנו. חומרים של תודעה חיה וחושבת ומדמיינת ומרגישה. אז אנחנו הופכים גם את הלידה והמוות ואיזשהו אירועים בזמן, בחלל. תחשבו על זה, אנחנו חושבים בעצם על התחלת החיים שלנו כעל רגע הלידה שלנו. ואנחנו הרי לא זוכרים את זה. אנחנו חושבים על זה, מבינים, באיזושהי השקפה. אני לא מתווכח כרגע עם ההשקפה. אני רק אומר, זאת השקפה. זה דרך לחשוב על הדברים. באמת, באמת, אנחנו רובנו מכירים את זה, רואים לא שאנחנו חושבים על זה, יכולים לנסות להיזכר בזיכרון הראשון שלנו. בהמשך אולי ננסה לחשוב, בהמשך הריטריט, על הקשר, מהו הקשר בין הזיכרונות האלה, האם יש פה באמת דבר אחד שנע. אבל כשאנחנו מספרים את הסיפור, אנחנו מתחילים בכלל עוד לפני הזיכרון הזה. לפני המקום שיש לנו זיכרון של חוויה של חיים. וממקמים את החיים כמתחילים בזמן. לפני 10.5 שנים, יצא לי לחוות בצורה כנראה הכי קרובה שגבר יכול לחוות לידה. ובמקום מאוד מאוד קרוב, בת שלי. גרנו אז במקום די קרוב לכפר שאנחנו גרים בו עכשיו. איזושהי קהילה קטנה. גרנו אז באוהל בדואי מאוד מאוד גדול. דסי, בת הזוג שלי, שהייתה שהיא רוצה ללדת בבית. ואני כל כך זוכר את הבוקר שפתאום התעוררנו והבנו שהנה זה קורה. לא הרבה מחשבות לפני זה. יש, כמו שאתם יודעים, את כל הסימנים. ראיתם אולי על הדרך שיש כמה ברפרית שמכבדות אותנו בנוכחותן ברגעים הכל כך מדהימים האלה, שהגוף משתנה ואנחנו מבינים שמשהו הולך לקרות. זה מכין אותנו. והנה, מגיע הרגע הזה. ואז למלות מים בבריכה וכל הדברים, וזה מתחיל לקרות, ומגיעה המיילדת. ואני זוכר כמה שמחתי שהמים, הדוד מים לא נתן מספיק מים, אז היה צריך לחמם מים על הגז, וזה הייתי צריך לעשות כל מיני דברים גבריים, שנתנו לי איזושהי תחושה שיש לי מקום בתוך המקדש נשיות הזאת. ולמרות שאני מאוד יכול לספר ולהפליל ולספר מה קרה שם, זה היה כל כך ברור שהסיפור הזה, ההיריון וזה, והיציאה של הגוף מבפנים, זה סיפור. זה לא באמת מצליח להכניס לתוכו את זה שחיים. פתאום יש שם חיים. פתאום הדבר הזה זז. עוד כמה שעות והיא נרדמת לי על כף היד. ודסי זוגתי שהייתה נורא עייפה מתוך הלידה פשוט התהפכה, ואחרי רגע וחצי שמעתי את כל הנחירות. ואני זוכר אז שעולה בי בתוך הזה המחשבה, היא נושמת? ואז כשעורר את המחשבה הזאת, איך בלי שאני זה, עמוד השדרה מתארך כדי שהאוזן תתקרב, לשמוע את זה. הרגשתי אז כאילו כל האבולוציה עומדת ואומרת לי, Welcome to the club. להיות הורה. פתאום כן, המחשבות האלה פתאום עולות. חיים, בתוך התנאים של חיות, חיים, באו לכאן חיים. תחושה שהחיים האלה, אני ההורה שלהם. זה לא שהסיפור הוא לא נכון. הוא אמיתי, אני יודע שהוא היה. אפילו מאוד אוהב להיזכר בו, כמו שאתם רואים. אבל פה בזמן, מה זה אומר חיים? להיות פתאום. וגם יש עוד שער כזה בצד השני. שכולם אומרים, כן, כן, אני יודע. אבל האם אנחנו באמת מאפשרים לעצמנו לדעת את זה? אני רוצה להקריא לכם קטע קצר שכתב סטיבן בצ'לור, הוא חבר ומורה, מורה יקר בתוך המסורת הזאת, מתוך ספר שנקרא Living with the Devil. להיות מושלח אל העולם זה כואב ומהמם. הוצאתי בכוח מרחם אמי, מרוח בדם, צורח, משווע להעביר לנשימה, אל תוך עולם זר. לא הייתה לי כל בחירה בנושא. כאשר למדתי לארגן את התוהו ובוהו של החושים, לעולם הגיוני, לשאת ולתת בתוך המבוך של שפה וסימנים, התרגלתי לשמוע את סיפוריהם של אחרים, ולהשמיע להם את סיפוריי שלי. גיליתי שאני עתיד להיפלט מבימת העולם, ולא גינונים מיותרים, ממש כשם שנזרקתי אליה. מה זה אומר עבורנו לחיות עם הידיעה הזאת? זה אפילו הרבה יותר מידיעה, זו ודאות. אולי הדבר הוודאי היחידי שאנחנו יודעים. אנחנו נמות. לעצור רגע, בלי להיכנס להסברים שאולי עולים בנו מה זה. מפחידים או מנחמים. פשוט הידיעה הזאת שאני, כמו שאני תופס את עצמי, זה יפסיק. ולא רק שאנחנו יודעים את זה בוודאות, אנחנו גם יודעים שאין לנו שום מושג מתי זה יקרה. הסטטיסטיקה מספרת לנו שגבר בישראל היום חי בממוצע עד 80, ואישה ממוצע חיה עד 84, נוזמה. אנחנו הרי לא מתים באופן אישי לפי סטטיסטיקה. סטטיסטיקה בכלל זה דבר מוזר. מישהו פעם אמר לי, אם אני שם רגל אחת במים קפואים, את הרגל השנייה במה הם רותחים, סטטיסטית צריך להיות לי נעים. אבל לנו, לכל אחד מאיתנו, אין באמת מושג, אין שום ידיעה. יכול להיות שנחיה עוד הרבה הרבה שנים, יכול להיות שאפילו נגיע הביתה. בתוך המקום הזה, בתוך הדילמה הזאת, עוברים עלינו חיינו. ונכון, זה עצום, זה גדול, זה מפחיד, אבל כל עוד אנחנו לא נדרשים אל זה, אנחנו כמו לא נוגעים באמת בחיים שלנו. והתודעה, אני חושב שאני לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים את זה יותר, אתם חיום כל כך ארוך ועוד קרובים לסיומו. תודעה בועטת ובוטשת. המקום הזה של להיות, לפגוש את החיים בפשוט שלהם. מה, היא לא זורקת עלינו? והיא תמשיך, תמשיך, והיא תהיה יצירתית. במסורת משווים את, את ההתנהלות של התודעה להתנהלות של, של פיל פרה. ולאימון, לתרגול שאנחנו עושים, לאימון של הפיל בעצם. פיל לא רוצה להתמסר, הוא רגיל להיות חופשי לעשות מה שהוא חושב שבא לו. אז אנחנו ככה מספרים, אלה שמאלפים פילים בהודו הם יהודים, הולכים מוט, נשים לאדמה וקושרים את הפיל עם חרב. המוט לצורך העניין, העמוד, האדמה, זה האובייקט. האובייקט שאיתו אנחנו ממקדים את התודעה במקרה שלנו, הנשימה. והחבל זה תשומת הלב. ובהתחלה, ככה מספר את המסורת על אילוף פיל, בהתחלה קושרים את החבל קצר. כי אם הוא ארוך, פיל יש לו מספיק מקום להשתובל ויש לו מומנטום, הוא יכול לשבור את העמוד, אז קושרים את החבל קצר, שלא יכול לנוע כל כך רחוק. ולאט לאט, כשהפיל מתרגל לזה, אפשר להאריך את החבל. הוא עדיין נשאר באותו אזור, הוא גם יודע שהוא יקבל שם אוכל. אחרי שהוא מתרגל לזה, אפשר בכלל את החבל לעזוב. הוא נשאר, נוכח, אפשר לתת לו אוכל מכף היד. אתם יכולים לקחת את המטאפורה הזאת, אבל רק אם אתם לוקחים אותה בעדינות. זה לא משהו באמת של אילוף, פיל פרה. יכול להיות להילקח על ידינו, מערביים שכמונו, הרבה פעם בצורה קצת יותר מדי. ג'ק קורנפילד, אחד המורים הוותיקים במסורת הזאת, בין תקופתו של ג'וזף גולדסטיין, שמלמד כאן באולם הגדול, החליף את המטאפורה הזו במטאפורה של לאלף את הכלבלב. כמו כלבלב קטן שאנחנו רוצים ללמד אותו שישאר בתחום מסוים, למשל שלא ייכנס הביתה. הוא שוב ושוב נכנס, אנחנו ניגשים ומוציאים אותו. ניגשים ומוציאים אותו. לא מוותרים. מוותר על העקביות, לא ילמד. ויחד עם זאת עם איזושהי איכות של עדינות. ומאוד יכול להיות שעולה בנו לשם הדברים כאלה איזושהי תחושה שנעה בין חוסר אמון ואולי ציניות, עושר, נחת, שלום פנימי, זה לא אי אפשר. הנה אני כבר פה יום שלם, תראו מה קורה פה, בית משוגעים יש בפנים. אגב, זה סימן מצוין, אם אנחנו מרגישים שיש בית משוגעים בפנים, סימן מצוין, אנחנו בקשר עם מה שקורה. וזה לא רק לנו, גם נבירים לפני 2500 שנה באו לבודה, אמרו לו, לא יכול להיות. הוא אמר להם, אם זה לא יכול היה להיות, לא הייתי מבקש את זה ממכם. שמין איזה עוד מצרך אחד, רק קצת אמון. אמון, לא אמונה. אל תאמינו לאף דבר שאני או אסף אומרים לכם פה. ויחד עם זאת, לזמן הזה של התרגול, תשהו, שימו בצד את המקומות שרוצים כבר להסיק מסקנות, להבין, לדעת, ספקות שעולים. זה בסדר. לא תגידו להם, בואו נדבר אחר כך. בזמן הזה תקדישו לפשטות הזאת של התרגול. אני רוצה לסיים את השיחה הערב עם קטע שיר, אפשר לומר, של טילופה, יוגי הטיבטי, בין המאה העשירית, 11, חלקי מאוד מאוד אהוב, בתוך טקסט שנקרא שיר המעמודרה. טקסט מאוד מאוד יפה. אלה הן השורות האחרונות שלו. בהתחלה, יוגי שומע את תודעתו סוערת, כמו מפל מים. באמצע, כמו נהר הגנגה, היא זורמת, לאט, בעדינות. בסוף, היא אוקיינוס גדול ורחב, מקום בו אורות של אם וילד מתמזגים לאחד. או נשב לרגע של דממה משותפת. מי ייתן לכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נדע שלום. מי ייתן לכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נדע שלווה. מי ייתן לכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נדע שלום. שלווה ואהבה.